הרצון הטוב של אלוהים. מאיר לארץ ברחמים. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון של הקדוש ברוך הוא, נמצא בכל מקום. גילוי של הרצון הוא כבר עניין אחר. מציאות הרצון של אלוהים, מלכותו בכל משלה, לא כל הארץ כבודו, נמצא בכל מקום. אבל גילוי הטוב הזה, האור הזה, הוא שייך לארץ ישראל במיוחד, ירושלים, במקדש. המקומות האלה מכירים סגולה מיוחדת לראות את אור השם בעולם. זאת היא גם הסיבה למה ירושלים נקראת ירושלים. הלשון לראות שלמות. מלשון יראה וגם מלשון ראייה, לראות את השלמות. כאן בירושלים אנחנו כל העולם נזק, הם קיבלו כל כך הרבה טלפונים. ירושלים, המילה ירושלים מורכבת משתי מילים. ירושלים ומלשון יראה ושלמות. מלכי צדק, מלך שלם. שלם זאת ירושלים. ירושלים ושלמות. מתי באמת בא העניין של היראה? בער השם יראה. זה נאמר בפרשת העקדה. פרשת העקדה רואים שבשביל לראות את השלמות צריך את המסירות נפש של אברהם ויצחק. גם אנחנו נמצאים בארץ שהאור השם מתגלה בו, טוב השם מתגלה בו. לכן יש ביטוי על ארץ ישראל, ארץ טובה. טובה או רחבה אומרים גם, אבל טובה. מה זה ארץ טובה? ארץ שהטובה מתגלה בארץ הזאת. לכן גם ארץ זבת חלב ודבש. זבת חלב ודבש, ארץ מתוקה כזאת. דבש זה מתוק, מה אתם אומרים? חלב זה גם משהו לבן ונעים, זה לא אדום, אומרים שחלב ודם לבן, כן? אבל לבן זה סמל של חסד, כן? ארץ זבת חלב ודבש. ארץ טובה. ארץ חמדה. ארץ שאור השם מתגלה בה. זה בכלל בארץ ישראל, ובפרט בירושלים. ירושלים, עיר שהשלמות. כאן מתגלה השלמות האלוקית. שוב פעם, האלוקים נמצא, או הרצון של אלוקים נאמר, או כבוד השם, הוא נמצא בכל מקום. גילוי כבוד השם, גילוי רצון השם, גילוי השלמות, זה כבר מצב מדורג. יש מדרגות מדרגות בדבר הזה, וארץ ישראל היא ארץ בית הסגולה הזאת, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים האלה באים לגלות את אור השם. הקדוש ברוך הוא בחר כביכול להתגלות דרך מקום קטן יחסית. ארץ ישראל היא קטנה לעומת הגלובל, לעומת הגלובוס, הדברים האלה. ירושלים היא עוד יותר קטנה, בית המקדש עוד יותר קטן. למרות הקטנות הפיזית הזאת, אבל העוצמה הרוחנית, ההשפעה היא אדירה. למה המשל דומה? לתחנת כוח אטומית. תחנת כוח אטומית היא מהירה מדינה שלמה, למרות שהליבה של תחנת כוח אטומית, אני לא מומחה לפיזיקה גרעינית, אבל אני מניח שזה כל החומר שממנו יוצאת האנרגיה להעיר את כל המדינה, זה אולי כמה קילוגרמים או משהו כזה, וזה מאיר מדינה שלמה. יכול אותו דבר ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים. המקומות הקטנים האלה שמבחינה מרוכזים כל כך, עוצמתם, הערתם, השפע הרוחני, ההשפעה היא אדירה. היא מבחינה היסטורית, מבחינה אנושית, מבחינה עולמית, הכל יוצא מהמקום הזה. אז זה העניין של ארץ ישראל. לגלות את הדבר הזה, צריך שעם ישראל יבוא לארץ ישראל. זה דבר ראשון. הגילוי של אותו שפע, אותה אנרגיה רוחנית, אותה הערה גדולה, אותו טוב נאמר, זה מותנה. מותנה בקודם כל שעם ישראל יבוא לארץ ישראל. ובית שהעם היושב בציון הוא גם ילך בדרך השם. זאת אומרת, ילך בהדרכה שהקדוש ברוך הוא מדריך את אותנו מדרך התורה, כן, תורת, זכרו תורת משה, בצורה כזאת מתגלה אור השם בעולם. הסיפור הקצר הזה שאני מספר לכם כרגע זה כל ההיסטוריה בעצם. כל ההיסטוריה של המין האנושי היא בנויה על גילוי הטוב בעולם. כל ההיסטוריה של המין האנושי זה בעצם לחזור אל הראשית. הראשית של המין האנושי זה גן עדן. הראשית של המין האנושי זה האדם הראשון לפני שהוא חטא. לפני שהוא חטא, האדם הראשון, מישהו ראה אותו פעם? לא יצא לכם לראות את האדם הראשון. תסתכלו על עצמכם. נסתכל על עצמנו. המהות של האדם, נאמר, מה המיוחד באדם? המהות באדם זה לא הגוף. הגוף, גם לחיות יש גוף. המהות של האדם זה לא שהוא אוכל, ולא שהוא מתרבה. המהות של האדם זה יותר מזה. הצמח גם כן ניזון, הוא גם כן מוליד דברים דומים לשלו וכו'. המהות שלנו זה דבר שהוא מעל הצומח, מעל הבעל חי, שיש בנו את הצד של הצומח, יש בנו את הצד של הבעל חי, אבל יש בנו דבר שהוא מיוחד במינו. הדבר המיוחד במינו באדם זה ההשגה הרוחנית, השכל, התבונה, הבחירה, זה במין האנושי באופן כללי. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, זה העם היהודי. העם היהודי, האלוקים בחר בו להתגלות דרכו, דרך העם הזה. שאלו אותי למה, אני לא יודע, אני מדבר על העובדות, אני לא מדבר על עובדה, זאת היא עובדה, כמו שהוא ברא דומם, צומח, חי, אדם, הוא ברא עם מיוחד, שהעם הזה, דרכו, מתגלה אור השם בעולם. הטוב האלוקי בעולם מתגלה דרך העם הזה. ומה שאני אומר לכם זה לא תיאוריה, זה היסטוריה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, התנ"ך. התנ"ך, שזה אור השם בעולם, זה האמת האלוקית בעולם מתגלה דרך התנ"ך. התנ"ך זה יצירה תוצרת העם היהודי, תוצרת ארץ ישראל גם. כן. הדבר הזה מאוד חשוב. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, מי אנחנו? מה אנחנו? מי אנחנו? לא מדבר באופן פרטי. באופן פרטי תדע אם תדע מה, למה אתה שייך. מי אנחנו ומה אנחנו באופן אוניברסלי, עולמי? אנחנו בתוך מערכת. יש בריאה. הבריאה הזאת היא מדורגת, משודרגת. מדרגות, מדרגות, מדרגות. וכל בעל שכל, כל מי שלמד יודע שיש בבריאה, יש את הדומם, ויש את הצומח, ויש את החי, ויש את האדם, ויש מדרגות, מדרגות, מדרגות. וכל אחד מהמערכות האלה יש לו דבר מהותי, דבר שמייחד אותם. מייחד את אותו מדרגה, אם זה הצומח, הדומה, הצומח, החי או המדבר. יש בפילוסופיה, לומדים, לא יודע, מישהו כאן למד פעם פילוסופיה? לא למדתם. אז בפילוסופיה לומדים שיש, זה הרמב״ם מביא את זה גם ביסודי התורה, מביא שיש מה שנקרא בבריאה עצמה, יש מה שנקרא, בכל דבר יש מה שנקרא חומר וצורה. מה זה חומר ומה זה צורה? החומר זה החומר, למשל, אני אקח דוגמה, אני אקח את הכוס הזה. החומר של הכוס הזה מהו? אני לא יודע, אולי אתם יודעים מה זה? ממה הוא בנוי הכוס הזה? אני לא בטוח, לא, נדמה לי שזה חומר מיוחד. זה לא זכוכית רגילה? יש זכוכית רגילה, נדמה לי שזה חומר מסוים, לא משנה. זה בנוי מחומר דמוי זכוכית, או זכוכית, מה הדבר הזה? זה נקרא חומר. מהי הצורה של הכוס הזאת? לא הצורה שהיא שקופה או משהו כזה, זה לא נקרא צורה. הצורה זה המהות. המהות של הכוס שאם כלי מכיל מים. באותו רגע שהכוס הזאת היא תישבר, חס ושלום, מה יישאר מנה? חומר בלא צורה. היא תאבד את היכולת שלה להחזיק מים. זה דוגמה לגבי דברים. או חכמים מביאים את הסכין, אומר. מה זה החומר של הסכין? ברזל. מה זה צורת הסכין? היכולת של הסכין לחתוך. ברגע שהסכין הזה מעבר את הכושר שלו לחתוך, הוא כבר לא סכין. מה נשאר מהסכין הזה? ברזל, חתכת ברזל. אבל הוא לא, כבר לא סכין, כי אפשר לחתוך בו. אז זה נקרא חומר צורה דוגמה. אותו דבר לגבי מה שדיברנו, האדם או הצומח או משהו כזה. מה מיוחד בצומח? כלומר, מה מייחד את הצומח? המייחד את הצומח זה היכולת לגדול, ליזון, להוליד דברים דומים, זרעים או דברים כאלה. זה מיוחד בצומח. ברגע שקרדת את העץ, העץ הזה כבר לא גודל, לא ניזון, לא, מה נשאר ממנו? חומר, רק חומר נשאר. אותו הדבר האדם. מה מיוחד באדם? יש כאן איזה אדם אחד במקרה? אדם אחד. כולם חיות כאן, מה זה? בכל אחד מאיתנו יש את הצומח, את החי ואת האדם. לפעמים באמת אדם מתנהג לא כמו בן אדם, מה אומרים לו? אתה לא בן אדם, אתה מתנהג כמו חיה. אם הוא אימפולסיבי או אדם שלא שולט על עצמו או משהו כזה, אומרים עליו, אתה לא בן אדם. מה מהות האדם? אומרים חכמים, מהות האדם זה השכל, התבונה, היכולת לבחור, היכולת לשלוט על עצמך. זה נקרא מהות האדם. אז אם אתה כזה, אתה בן אדם. אם אין לך את הדברים האלה, אז מה אתה? אתה נשאר פוטנציאל של אדם, אבל בעצם אתה מתנהג כמו חיה, אתה איבדת כמו חיה. עוד דוגמה רפואית, אדם שהוא לא חסר הכרה, איך אומרים ברפואה? קוראים לו צמח. למה קוראים לו צמח? הוא נושם. הוא יכול גם להזין אותו בכל מיני חומרים בצורה מלאכותית. ואולי גם יכול להתרבות באיזושהי צורה. אבל הוא לא יכול לזוז ממקום למקום. מה שמאפיין את החיה, היכולת לזוז מקום למקום. להרגיש, החיה מרגישה. אבל הצמח, האדם שהוא צמח לא עלינו. הוא במדרגה של הצמח. כן? זה דוגמה, כן. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה העם היהודי? אנחנו שייכים לעם היהודי. מה המהות של העם היהודי? מה המיוחד בעם היהודי? דיברנו על זה בשיעור הקודם קצת. מה שמאפיין את העם היהודי במהות שלו זה רוח הקודש והנבואה. זה מיוחד לעם היהודי מכל העמים כאומה. אז קיבלנו את התורה, זה נמצא ושכנתי בתוכם כל הזמן, השכינה הזאת נמצאת בנו בכל המצבים, בכל המדרגות. המהות המיוחד בעם היהודי, נאמר, זה העניין הזה של, נקרא לזה נשמה טובה. נשמה טובה. יש לעם היהודי נשמה טובה, שויפח באפיו נשמת חיים אלוקים, נפח בעם היהודי נשמה טובה. נולדנו עם הנשמה הזו. זה לא לבחירה הדבר הזה. אשר בחר בנו מכל העמים. הוא בחר בנו, אנחנו לא בחרנו בזה. כל יהודי ויהודי שנולד בתוך העם היהודי, הוא נולד בתוך העם היהודי, לא ברצון, אלא בהכרח ככה הוא נולד, האלוקים הטביע בתוכו את הנשמה של העם היהודי. והנשמה של העם היהודי זה גילוי הטוב בעולם, הטוב של אלוקים בעולם. הנשמה הטובה הזאת. שהיא מתבטאת בפועל, במעשה, בדברים קטנים, במחשבות טובות, בדיבורים טובים, בכל מיני דברים, או לימוד תורה, או קיום מצוות, תיקון מידות, או דברים אידיאליסטיים כאלה ואחרים. אם כן, מה שמיוחד בעם היהודי זה הנשמה הטובה שלו. הנשמה הטובה הזאת מופיעה בארץ ישראל. זה המיוחד, זה למדנו. ארץ ישראל זהו הקרקע הטבעית, שבו נשמת האומה מתגלה. ולכן בבית שני, שהייתה שנאת חינם, שזה נגד המהות של הנשמה של העם היהודי, אז הקדוש ברוך הוא גרם לכך שהארץ הזאת הקיעה אותנו. היא אומרת, לא יכול להיות שאתם במקום שבו צריכה להתגלה הנשמה האוהבת, מתגלה הנשמה השונאת. אם היא שונאת, אאוט. צאו החוצה, תעברו סדרת גיבוש 2000 שנה בגלות, איך לתקן את הקלקול הזה, זה נגד המהות שלכם, כאומן. אז זה עניינה של ארץ ישראל. וארץ ישראל למרות שהמקום הוא קטן יחסית גיאוגרפית, אבל בו מתגלה הנשמה הטובה של העם היהודי. לדורותיו, גם היום, עם כל הקשיים וכל הסיבוכים וכל הבעיות, צריך לדעת, ההתכנסות שלנו לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, זה התחלת ההכשרה של גילוי הנשמה הטובה של העם היהודי, שהוא בא לעיר לכל העולם כולו, לא רק לעצמנו, אלא באים לעיר לעולם כולו. תשאלו אותי, לא רואים את זה? כן רואים את זה? תשאלו אותי. רואים את זה? אתה רואה? אתה לא רואה. מי רואה? מישהו רואה? זה בעיה של העין של כל אחד מאיתנו. הרב קוק זצ"ל ראה את זה. ולכן כל הספרים שלו, אורות, 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 אורות. לא פעם שאלו אותו, הרב, איפה האורות? על מה אתה מדבר? מה, איפה האורות? הוא אומר, אני רואה טוב. אור זה טוב. אני רואה טוב. זה כמו תינוק שנולד, אני לא יודעת שם דילה. תינוק שנולד הוא תינוק, אז הוא בוכה, נכון? בלילה, יש כאן אבא, מישהו שגידל תינוקות. הוא בוכה, הוא גם מלכלך, נכון? הוא גם מהווה מטרד, נכון? לא נותן לך מנוחה, נכון? נכון או לא? מי אמר בהחלט? אתה מכיר את זה ממעצמך? אבל נשמה טובה. אה? כן, נשמה טובה. אנחנו בייבי, אנחנו. בדור שלנו אנחנו תינוק. בוכים, מלכלכים, בלגנים, עניינים. אבל הנשמה הולכת ומתגלה יותר ויותר. תלך ותתגלה יותר ויותר. כמו אותו תינוק שבילדותו הוא כזה, אבל בבגרותו מתגלה אישיותו, מתגלה כל עוצמתו. אותו דבר האומה. אנחנו בסך הכל יצאנו עכשיו מ-2000 שנות גלות. בסך הכל עברנו בתקופה הזאת טראומות קשות מאוד. השואה והמלחמות והבעיות וכל הדברים האלה. אנחנו בהתחלת הופעת הנשמה של העם היהודי בארץ ישראל. שהשיא שלה של הופעת הנשמה יהיה באמת לעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש ויבוא המשיח וכל החזון של אחרית הימים, כל הדברים האלה, אל תתגלה ההופעה של נשמת האומה. ואז, ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, נהיה, נשמש מרכז עולמי, רוחני, לכל האנושות כולה, פשוטו כמשמעו, הנבואה של הנביאים, על ארץ ישראל כמרכז האור בעולם, ירושלים אורו של עולם, זה לא אוטופיה. אוטופיה זה רעיון של עולם לא יתגשם. זה אוטופיה, זה רעיון, לא אוטופיה, זה חזון, נאמר. זה חזון שקורם אור וגידים. וילך ויקרום אור וגידים ככל שיותר יהודים יבואו כאן לארץ ישראל. זה מובן, זה תמצית כל העניין של ארץ ישראל. אלוקים מתגלה דרך עם ישראל, או רצון של אלוקים מתגלה דרך עם ישראל, כי שם השם נקרא עלינו. ככה אלוקים בחר, השם שלו מתגלה דרכנו. אבל גם דרך ארץ ישראל, זאת אומרת, דרך החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל מתגלה אור השם. שם השם מתגלה בעולם. זה המהות של העם היהודי. אז ברגע שאנחנו לא כאלה, חס ושלום, אם זה ברמת הפרט, או ברמת הציבור נאמר, אז אנחנו בעצם לא מופיע הצד המהותי שבנו, הצד המיוחד שבנו. כמו שהזכרנו מקודם, שנאת חינם זה הפך הנשמה של העם היהודי. כי אנחנו שונאים אחד את השני או שונאים אחרים, זה לא משנה. אז המציאות הזאת זה לא מתאים למהות. אז ירדנו למדרגה האנושית. ואם ירדנו עוד יותר, אז הגענו, נפחנו לחיות. ירדנו עוד יותר, אנחנו כבר צמחים. ירדנו עוד יותר, אנחנו כבר דומם בכלל. זה כמו שאדם שהוא בדיכאון, הוא כמו דומם, הוא לא זז, הוא לא יכול, לא מתגלה אצלו שום דבר. הוא מתכנס לתוך. זה מובן הדבר. אם כן, אנחנו שואפים לבוא לארץ ישראל בשביל מה? שאומרים, רוצים לשכנע יהודי לעלות לארץ, למה צריך להגיד לו? שהוא יקבל וולבו, דירה, פרנסה, בשביל מה? אתה בא להגדיל את אור השם בעולם. אתה בא שלכל האנושות תהיה טוב, כי דרכך ודרך עמך כאן בארץ ישראל יתגלה אור גדול. מהרבה יהודים, אור גדול. מעט יהודים, אור קטן. זה מובן. דרך אגב, בשביל זה גם מתחתנים. מישהו כאן מעוניין להתחתן? אתה יודע למה? אתה לא יודע למה. לא נורא, הרבה זוגות שבאים לפני החתונה, יש לדעת למה אתם רוצים להתחתן? אנחנו לא חשבנו על זה. לא חשבו על זה. זה כל כך טבעי, לא חושבים על דבר טבעי, לא חושבים. מה זה, בכל זאת, מה, אתם למדתם קצת בישיבה? מה עומד ביסוד המוסד הזה שנקרא נישואים? מה זה? להרבות נשמות טובות בעולם. פרו ורבו ומילאו את הארץ. זה היסוד. מה, לא ידענו? היה לי פעם זוג אחד, אז היא הבחורה, לפני החתונה, היה בחתונה, אמרת, אני ילדים, תשכח, זה ייקח עוד הרבה זמן. למה אני צריכה לגמור את ה-BA, MA, אני יודע, אני לא אכנס. אמרתי, אבל את הולכת, מה, את הולכת להקים בית בשביל להביא נשמות, ואת מכריזה כאן לכבר העולם, היא לא רוצה לממש את המהות של מוסד הנישואים? מה איתך? דיברנו, אתה יודע מה? קיבלתי. אז היה התלבטות אם כן להתחתן או לא להתחתן, בסוף בא אליי הבחור אומר, תשמע, הסכימה להביא ילדים לעולם. יפה מאוד, החלטנו להתחתן. כי זה המהות. אותו דבר גם העניין הזה של חיבור לארץ ישראל. אתה בא לארץ ישראל, זה לא עניין פרטי. לא וולבו ולא דירה ולא כל הדברים האלה. זה יכול להיות אמצעי, זה לא התכלית. זאת לא המטרה. המטרה להגדיל את אור השם בעולם. אתה עומד להקים בית, תכף אני אתן לך לדבר. אתה עומד להקים בית בישראל, זה לא עניין פרטי ולא עניין של אגואיסטי. מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח? האם תהיה לי משרתת בבית או שפחה בבית? תתכין לי את הסלט או את המאכלים הטובים, הדברים האלה? זה לקחת מוסד הנישואין, להפוך אותו לדבר הנמוך ביותר. אתה בא בשביל להביא נשמות טובות לעולם, להגדיל אור השם בעולם על ידי אותם נשמות. מי אנחנו בסך הכל כהורים? אנחנו רק, איך אומרים, פלטפורמה. עלינו מתגדל העולם. זה האמת, מצד האמת. ואז אתה גם מתייחס בצורה ראויה למוסד המשפחה, שזה ערך עליון, וערך עולמי, וערך לאומי, וכל הדברים. זה דבר אחר לגמרי. מה שאתה מתחתן ומגדל כלב במקום זה. אז איזה נשמה הופיעה כאן? נשמה כלבית. אז מה, זה בשביל זה קבענו לעולם? כן, בבקשה, מה רצית? כל אדם בעולם שהוא אדם טוב, דרכו מתגלה האור האלוקי. כל אדם, בין יהודי, בין לא יהודי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין מישהו לא עבד, לא משנה. בין ילד, לא משנה. כבוד השם, אור השם מתגלה דרך הטבע, דרך הצמחים, דרך בעלי חיים, דרך בני אדם, הלכה, בצלם אלוקים ברא את האדם, דרך כל אחד ואחד. אני לא מדבר על הפרט. הפרט, וגם יש בן כאן בן אדם שהוא לא יהודי, והוא נמצא כאן, והוא אדם טוב, אז גם דרכו מתגלה אור השם. המעשים הטובים שלו זה גילוי ניצוץ של הטוב האלוקי. כן. שאלה באיזה מטרה?
מתקשרים לתורה ברמה מוסרית, ברמה ערכית.
בהחלט, בהחלט. יש יהודים גויים שהם לא יהודים, אבל הם מתרשמים מהעם היהודי ואומרים, החיבור הזה בין העם היהודי לארץ ישראל מביא אור לעולם, אנחנו מזדהים הרעיון, לא יהודים, כמו יש ביפן, מקויה, קוראים לזה כת של יפנים שבאים לכאן, אוהבי ישראל באמת, והם רואים בחיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, רואים זה ערך אלוקי, ערך עליון, מכבדים את זה, מעריצים את זה וכל הדברים האלה. ויש אולי גם בעולם לא רק מקויה כזה, יש הרבה אנשים שרואים אותנו מבחוץ ורואים בתחיית העם היהודי, הם רואים הגשמת חזון נביאי ישראל. הם רואים את זה פשוטו כמשמעו בנוצרים, אולי גם מוסלמים, אולי גם אחרים. אנחנו לא מרגישים בזה כל כך, אבל מי שמסתכל עלינו מבחוץ, הוא אומר, זה אחד הדברים המופלאים בהיסטוריה של המין האנושי, התחייה של העם היהודי כאן בארץ ישראל. והם קוראים תנ"ך ומסתכלים, אומרים, מעניין, אני רואה את הפרצוף הזה, זה מתאים לדוד המלך, אתה ג'ינג'י אני רואה קצת, מתאים לדוד המלך. בשבילהם הם ממש רואים את העם היהודי כעם שקם כאן לתחייה כמו בימי התנ"ך, ממש. זה בסדר גמור, למה לא? זה נכון דרך אגב. אנחנו קמים לתחייה, לחדש ימינו ככלים, כמו בימי התנך. כן. והם מכבדים את זה, מעריצים את זה. יחד עם זה צריך להיזהר. ישנם כאלה שלא יודעים שרוצים לבוא לארץ ישראל, אבל להשתלט על ארץ ישראל, לגרש אותנו מארץ ישראל, זה משהו אחר. על זה אומרת בהלכה, אם חס ושלום, איזה מקום בארץ ישראל עובר לשלטון של ישמעאל, זה חורבן. ככה למדנו את זה באחד השיעורים. זה חורבן וצריך לקרוא על זה. ממש חורבן. אם היום שכם או בית לחם זה בידי הערבים, זה בעיני, מבחינה הלכתית, זה מקום חרב. למה זה מקום חרב? אור השם לא מתגלה שם. ההפך מתגלה שם. אם היום בגוש קטיף יושבים שם ערבים, אז המקום הזה הוא מקום חרב. כשיושבו שם היישובים היהודיים, היה אור שם, תרתי משמע. גם אור רוחני, גם אור פיזי היה שם. אז כל מקום שהגורם זר משתלט עליו, לא העם היהודי בארץ ישראל, זה חושך, זה חורבן. ולא רק זה, כיוון שארץ ישראל היא מקום מאוד ריכוזי, מקום השפעה, אז כל דבר כזה מקרין על כל האנושות כולה. זאת אומרת, ברגע שברצועת עזה השתלטו החמאס, הערבים, שהם חומסי ארצנו, אז זה, הדבר הזה מאפיל לא רק עלינו, זה גורם לא טוב באנושות כולה. אני לא יכול לקשר, אין לי את, את היכולת להגיד מה ההשתלטות של הערבים שם עשתה לאנושות, אבל ודאי לא הביא אור. רק הביא חושך, או רוע, או דברים מהסוג הזה. זה צריך לדעת את הדבר הזה. כן. בבקשה, זה היה ש... כן, כן.
הרב דני אמר לפני כן, הסכם את יעקב אבינו, שביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. וכי יעקב אבינו לא היה צדיק, למה?
אתה שואל אותי? שואל את הקדוש ברוך הוא, שואל אותי למה, למה הקדוש ברוך הוא? שאל אותו, אני יודע למה. צדיקים, אתה צדיק אתה. הנה, אתה אומר שאתה לא יושב בשלווה, סימן שאתה צדיק. החיים מורכבים. אני אגיד לכם את כל הסוד על רגל אחד, אל תגלו את זה לאף אחד. בסדר. תגידו בלי נדר. החיים זה כמו משחק פאזל. מישהו פעם שיחק בפאזל? אף אחד, אתם לא היה לכם ילדות. מה, אתם ילדות השוקה? מה זה פאזל? פאזל זה תמונה שלמה שבשביל לשחק בה החריבו אותה. וכל הכיף במשחק הזה, שאתה לוקח, מתחיל להתאים חלק לחלק, חלק לחלק, עד שבסופו של דבר אתה רואה את התמונה בשלמותה. היא הייתה בהתחלה שלמה, היא התפזרה התמונה, ואנחנו כל הזמן מרכיבים מהחתיכות האלה איזשהו דבר יותר שלם, יותר מלא. זה כל תורת החיים על רגל אחד. יעקב אבינו גם משחק בפאזל. יש לו 12 ילדים, כל אחד מושך את צד אחר, מלחמות האחים וכל זה. והוא חשב שהנה עכשיו הוא יישב, אני לא אצטרך לשחק בפאזל. אבל היה לו איזה פאזל או... אז שהוא חיבר את כל הילדים בחזרה, זה היה כך לא הוא. לפעמים אני רואה אנשים טרודים, יש להם בעיות במשפחה עם הילדים, זה ילד שובב כזה, ילד כזה, בלגני, אני לא יודע אם ראיתם דבר כזה פעם. משפחה זה בלגן קצת, נכון? נכון או לא? יש כאן מישהו בעל משפחה? זה, אתה משחק בפאזל. זה האמת, אנחנו משחקים כל הזמן בפאזל. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן עולם במלכות שדה. אנחנו צריכים לתקן. ככה. והארץ הייתה טוב עבור וחושך הפני טוב. זה הפסוק השני בתורה. היום האלוקים יהיה אור ויהיה אור. אבל האור הזה שאנחנו, האור זה לראות את הטוב בכל הבלגן הזה נאמר, זה דורש עבודה. דורש השתדלות. זה לא בא מאליו הדבר הזה. ולכן ביקש יעקב יישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. וכל אחד מאיתנו, מי לא רוצה שלווה? מישהו כאן לא מעוניין בשלווה, משהו? פתאום יש לו רוגז כזה, איזה בעיה כזאת, איזה בעיה כזאת. זה פשוט לחבר את הפאזל, להתאמת, להשתדל. והכיף הוא כשאתה רואה את התמונה בשלמותה. מתי אתה רואה את התמונה בשלמותה? מתי נראה את התמונה בשלמותה? אז יש בזה רמות רמות. הרמה האישית, היומיומית נאמר, או השבועית, זה שבכל, נניח ביום, יש רגעים של שלמות. ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. פרי היום, פרי זה המתוק, זה התפילה. שלוש פעמים אדם עומד ביום בתפילה, ומעמד התפילה זה מעמד התחברות אל הטוב, אל הרצון הטוב של אלוקים. אתה מבקש טוב, אתה רוצה טוב, אתה במציאות של, אתה רואה כל אחד לפי מדרגתו איזושהי נקודה טובה. זה התפילה. מעמד השבועי זה השבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. אתה רואה בשבת השלמות, שבת שלום. אתה רואה תמונה שלמה. גם זה משתנה מאדם לאדם. מי שבאמת שומר שבת וקורא עונג וכל הדברים האלה, הוא שמח במלכות השם. הוא רואה, יש לו איזושהי שלמות. אותו דבר בבחינה הלאומית. אז יש לנו מציאות של יובל ושל שמיטה ושל מעגלים מעגלים, שבכל מעגל כזה אתה זוכה לראות איזשהו, איזו תמונה שלמה יותר, כן? שנת שמיטה זה קצת יותר שלמות, כמו השבת, שנת יובל זה עוד יותר שלמות, מבחינה לאומית אני אומר. מבחינה היסטורית, ההיסטוריה מתחלקת ל-6,000 שנה, והאלף השביעי כנגד השבת, ששת ימי המעשה, והאלף השביעי. זאת אומרת, אנחנו סוגרים מעגל וצריכים להגיע לא רחוק, להחריט הימים, לימות המשיח, למציאות שהפאזל נסגר. פתאום אתה רואה את כל מה שהיה רע פעם וחסר, אתה רואה זה היה הכל לטובה. וחלק מהמשחק של הפאזל הזה, הפאזל האלוקי, הפאזל האישי, הפאזל המשפחתי, הפאזל, כל אחד מהפאזלים שלו. זה נקרא, זה החיים. לכן, אם אנחנו רואים קצת בלגן בחיים או משהו כזה, צריך לדעת, זה חלק מהמשחק. משחק או שעשוע נקרא לזה. שהקדוש ברוך הוא כאילו, אנחנו משתעשים ומשחקים את המשחק הזה. ויש איזו מעלה גדולה מאוד. כי ברגע שאתה בונה את עצמך, אתה בונה את משפחתך, בונה את עמך, בונה את ארצך, זה לא בא אליך כמתנת חינם, יש בזה מעלה גדולה. כן? ככה מסבירים חכמים. זה מובן הדבר. לכן, לא צריך להיבעל מקשיים. אם האדם יש לו קושי, אז זה כמו הפאזל, הוא אומר, יש קושי, אני אלך לחפש את החלק המתאים, להשלים כאן את התמונה. אז מה, אמרו שיש מכון מאיר בירושלים. בסדר, אני אבוא לכמה ימים, למה לא? מה, מתחיל להשלים פאזל פה, פאזל שם. מתחיל, זה מובן הדבר. זה יעקב אבינו. יעקב, גדולתו של יעקב אבינו, שזה אנחנו בעצם, זה העקביות הזאת. שהוא היה במצבים מאוד, לכן נקרא יעקב. בין השאר, לא רק בגלל זה. כי הוא עקבי במצבים הכי קשים. כשהיה עם לבן, כשהיה נרדף על ידי עשיו, כשהוא היה נאלץ לרדת למצרים, כשיוסף הלך לאיבוד. כל הדברים האלה, הוא תמיד, תמיד האמין שצריכים להשלים את הפאזל. הוא לא התייאש משום דבר. גם כשיוסף היה נהדר, הוא לא התייאש. הוא לא התייאש, הוא כמו היום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו היום הנהדרים, שוודאי ההורים לא מתייאשים משום דבר. למרות שהם לא רואים. למה? הם רוצים להשלים את הפאזל, להשלים את התמונה. זה דבר טבעי ביותר, זה מובן. טוב, אז רבותיי, אנחנו נמשיך קצת הלאה בעניין, נשלים את ה... דרך אגב, לגבי המהות של עם ישראל, אז באמת, גדולי החכמים דיברו כבר על הדבר הזה, שהדבר שבאמת מיוחד בעם ישראל, וכל מה שזה לא קורה הדבר הזה, אז זה באמת חיסרון גדול וצער גדול, זה שהעם ישראל, בארץ ישראל צריך להתגלות בו באמת אותו רוח טובה שנקראת רוח הקודש. אותה נבואה וכל הדברים. וכל זמן שזה לא מתגלה, אז הוא אומר, יש באמת צער גדול באנושות. והדבר הזה חייב להתגלות. זה לא דבר מקרה או לא מקרה. הוא חייב להתגלות. כן? רוחך, אנחנו, הרוח הטובה שהשם לא תמוש מפינו, מפי זרנו, מפי זרע זרנו. אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה. זה דבר שיתגלה. מתי זה יתגלה ואיך זה יתגלה, זה כבר עניין של זמן. אבל, כי זה המהות. בלי זה, אנחנו לא אנחנו. בלי הופעת הנשמה הטובה של העם היהודי כאן בארץ ישראל, אז זה לא אנחנו. זה לא הדבר המייחד אותנו כעם היהודי. וזה גם הסיבה, דרך אגב, שהאנטישמים, האנטישמיות הגדולה בעולם, שהייתה בשואה, וגם היום, מצרי נורא, היא נובעת בגלל הנשמה הטובה של העם היהודי. שונאים את היהודים בגלל שיש להם נשמה טובה. אנחנו לא מבינים את זה, לא קולטים את זה. אבל היה כאן הרב סיני אדלר, הוא סיפר את הסיפור שלו, סיפור בספר שלו, מרתק, שהוא סיפר על השואה. שפעם הוא סיפר שהייתה שם איזה, הוא היה באושוויץ, במחנות ריכוז, כל מיני. אז הוא תיאר את כל מה שהוא עבר בחיים. אז הוא מספר שלקראת סוף השואה, אז הם היו, מאות יהודים היו באיזה מחסן גדול, אנגר גדול, מחסן גדול, והיו שם במחנה ריכוז כזה. ופתאום איזה אחד הנאצים התחיל להרביץ ליהודי. סתם להרביץ לו. לבעוט בו ולרמוס אותו ולהרביץ לו. והיהודי שואל אותו שאלה, ככה אומר, מה עשיתי לך? למה אתה מרביץ לי? מה עשיתי לך? אז הוא, הנאצי הזה, ככה, גלגל מצחוק, אתה לא יודע? אומר לו, אני לא עשיתי לך שום דבר, למה אתה מרביץ לי? ועד שהוא מתעלף, היהודי, וכולם, כמו במשחק כזה של אגרוף, מסביב כל היהודים עומדים דוממים, והוא מכה בו ורומס אותו, והיהודי קורא, למה, מה עשיתי, לא עשיתי שום דבר רע. והוא צוחק, הוא לא יודע. בסוף, כשהוא התעלף, הוא צוחק, הנאצי הזה אומר, הוא לא ידע לנו הרביץ. כי אתה יהודי, יש לך נשמה טובה. אנחנו תמיד רגילים, מי מקבל מכות? מי שרע, מכיר מכות. כשאני קראתי זה, ירד לי הסימון. הבנתי, קלטתי את העניין. הורגים בנו לא בגלל שאנחנו רעים, אלא בגלל מה? בגלל שאנחנו טובים. בגלל שיש לנו נשמה טובה. בגלל זה הורגים אותנו. לא רק בשואה. היום, מה אנחנו עושים לערבים? עושים משהו רע? שום דבר רע לא עושים לערבים. מצד האמת, כל מי שכאן חי בארץ הזאת, רק טוב יש לו. אין רמת חיים לערבים שחיים בארץ הזאת, אני לא חושב בשום ארץ ערבית אחרת אין להם, אולי בקווית, אני לא יודע, לא הייתי בקווית. איזה שפע, איזה בתים, איזה... באמת לא חסר כאן שום דבר. אני עוד זוכר את ה... אני זוכר את ישע אחרי מלחמת ששת הימים, שהיינו שם, עברנו שם בכפרים, היה שם לא חשמל, ומים היו שואבים בבאר, ואנשים חיו כאילו לפני 100-200 שנה בפרימיטיביות כזה. היום, מה זה שפע כזה? מה רע אנחנו עושים? אז למה הורגים בנו? למה רוצים לחסל אותנו? למה כל הדברים? מה? למה? מי יודע למה? כי אנחנו יהודים. יש לנו נשמה טובה. והחושך לא סובל את האור. זה האמת. הכלל הוא איפה שיש אור, החושך מתקומם נגדו. הרוע לא סובל את הטוב. זה האמת. אבל זה לא יעזור לאף אחד. לא לנאצים ימח שמם וזכרם, ולא לזה מאיראן שהוא רוצה לפוצץ אותנו, דברים כאלה. ולא הערבים בארץ, ולא החמאס, ולא הפתח, ולא כל האלה, חיזבאללה, כל שני ישראל של עכשיו, כל האמנים שהיו, וכל לצערנו הרב גם שנמצאים היום, כל אלה לא יעזור להם שום דבר. מדוע? כי כל קיום העולם מותנה בנשמה של העם היהודי. כמו שרש"י אומר בהתחלת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין ראשית אלא ישראל. אין ראשית אלא תורה. בראשית, כאילו השאלה, בשביל מה נברא שמיים וארץ? מה הסיבה לבריאת שמיים וארץ? בגלל ישראל, הנשמה הטובה של ישראל. כל תכלית הבריאה כולה, כל הקוסמוס הזה, וכל ההיסטוריה הזאת, וכל הטבע הזאת, שתופיע הנשמה הטובה של העם היהודי. אתם קרואים אדם, האדם הראשון, אתם קרואים אדם. לכן כל הניסיונות האלה לחבות את הנר הזה, את האור הזה, לא יעזור שום דבר. וזה מה שאומר שמואל, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. זאת אומרת, לא יחזור בו. העניין הזה של נשמת האומה הטובה, זהו, זה דבר אבסולוטי, מוחלט. זה יתקיים על אף כל התוכניות למיניהם שמתכננים עלינו. זה דבר ודאי, זה לא דבר מסופק. על זה חיו יהודים אלפי שנים, בגולה, בחושך, במצבים של ייאוש לכאורה. אבל היו אפילו בסתר, אני בא, מה עושים ליל הסתר, בסתר מרתפים, באינקוויזיציה, עושים ליל הסדר שמבטא את האמונה בנצחיות של עם ישראל. מתפללים, מקיימים מצוות, או עושים, משתדלים להיות יהודים, בכל מחיר. כן. למה? נצח ישראל לא ישקר. זה מובן הדבר. לכן העניין הזה זה לא עניין של מקריות, זה עניין של מהות. כל הבריאה כולה היא בנויה על הופעתו של עם ישראל. סליחה שאני אומר דברים כאלה בומבסטיים, כי הנשמה הטובה של עם ישראל היא ההצדקה לקיומו של העולם. אחרת זה כמו לגדל עץ בלי פירות. הפרי המתוק של כל ההיסטוריה, של כל ההוויה, של כל האנושות, הפרי המתוק זה העם היהודי, עם ישראל. אז אם אתה מגדל עץ בלי פירות, בשביל מה העץ הזה? אז אין טעם, אין תכלית לכל העץ הזה. בוא נחזור לעניין שלנו. אמרנו אם כן, העניין של ארץ ישראל. בבקשה, תפתחו דף סמך דלת. כן, באמצע כאן. כן, גילוי העניין האלוקי בעולם הוא תלוי בהשתדלות שלנו. ולא רק בהשתדלות הפרטית של כל אחד, אם הוא דבק באלוקים, דרכו מתגלה אור השם, אלא גם בהשתדלות הלאומית שלנו. באיזה מידה אנחנו נוקטים בצעדים לאומיים כאלה שאור השם ילך ויגדל. דיברנו על עלייה לארץ ישראל, על מדינת ישראל, על ריבוי עם ישראל, על שלטון יהודי של ישראל, כל זה. אם מעט מעט, אם הרבה, הרבה. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו בלבב שלם, ככה אומר החבר, אומר היהודי, צריך לזכור שהחבר זה רבי יהודה הלוי, הוא כותב את זה לפני 1,000 שנה. ולפני 1,000 שנה ארץ ישראל חרבה לגמרי. כמה ישלטו כאן העמים זרים בכלל. אז הוא אומר, היהודים שנשארים בגלות ולא רוצים לעלות לארץ ישראל, הוא אומר, זה באמת חיסרון גדול מאוד. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו ולבב שלם, כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים ואותות נשים ופלאים. זה היה רבי יהודה הלוי. היום אנחנו בתקופה של תחיית העם היהודי, אבל אין אדם מכיר בניסו, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים כאן בתקופה, בימים, שכל המציאות שלנו זה נס אחד גדול. אנחנו עם קטן פיזית, מספרית, סטטיסטית, מול מאות מיליוני ערבים. אנחנו עם קטן גיאוגרפית נמצאים כאן. תראו מה מתחולל סביבנו. באנו לכאן מתי מעט, הבילויים, כמה היו בילויים שבאו, אתם זוכרים? לא למדתם היסטוריה. כמה היו בילויים? 12? כמה היו? אלה שבאו לכאן בהתחלה היו, ספרו אותם על ידיים. כמה אנחנו היום? בלי עין הרע, לא סופרים. מיליונים, מיליונים, מיליונים. זה כל זה נס אחד גדול. למה? הייתה מסירות נפש. זה היה הוויכוח בהתחלת הציונות. האם לשבת פסיבי ככה, לחכות למשיח, שיבוא ויקח אותנו לארץ ישראל, או לעשות מעשה, לקום ולעלות לכאן עם השממה ועם המחלות ועם הצרות ועם כל הדברים האלה. והיו כאלה שאמרו, בואו ניקח את גורלנו בידיים. הגיע הזמן לקום ולעלות, לעשות מעשה, לעלות לארץ ישראל, למרות כל הקשיים וכל הבעיות. ומי היו הראשונים לדבר הזה? רבי יהודה אלקלעי, רבי צבי קלישר, רבי אליהו גוטמכר, שהם היו רבנים חשובים באותה תקופה באירופה, מנהיגים רוחניים, והם זעקו וצעקו, יהודים, תעלו לארץ ישראל. ואז קמה קבוצה של אנשים מרומניה, הקימו את מלי את ראש פינה או יסוד המעלה או משהו כזה, באו לשם, היה משהו, דבר לא היה. אבל אמרו, זה מצווה היום לעלות ולהתיישב בארץ, באו והתיישבו. אותו דבר בגדרה, אותו דבר בנס ציונה, אותו דבר, הבילויים הכוונה, היו בגדרה ובראשון, וכל המקומות האלה. והדבר הזה גרם לסייעתא דשמיא הגדולה, וברוך השם, היום אנחנו מדינה חזקה עם מיליוני יהודים. אז זה מה שהוא אומר, אילו היהודים לפני 1,000 שנה היו עושים את כל מה שעשינו בדור האחרון, היו לנו כמו ניסי מצרים, מעל ומעבר לכוחות וליכולת שלנו, תעשייתא דשמיא. אבל מה היהודים עשו לפני 1,000 שנה? מה הם עשו? שום דבר. אמנם רבי יהודה הלוי עלה לארץ ישראל, וכאן נרצח כאן בארץ ישראל, אבל כציבור, כאומה, לא נעשה שום דבר. על זה הוא זועק. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוקי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו אין הדבר כן, לצערי הרב, ככה אומר. אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון, וכדומה, כי אם כדיבור עתוקי וכצפצוף הזרזיר. הוא אומר, אתה מתפלט, חזן עינינו בשולחה לציון, קבץ נדחי ישראל, תתתה, תתתה, זה צפצופים. זה לא באמת, זה רק מילים באלמה. זה ביטוי, כאדם מתפלל כמו צפצוף, כמו הזרזיר וזה, אין לו את התפילה, הוא לא מתפלל, הוא רק מצפצף. אז ככה יהודי שיכול לעלות לארץ ישראל, ומתפלל לארץ ישראל, ולא עולה לארץ ישראל, הוא כצפצוף הזרזיר, או כתוקי, איך הוא קורא לזה? בלשון שלנו תוקי זה תקליט שחוק, זה נקרא. חוזר על עצמו כל הזמן, בלי אפקט, בלי שום דבר, חוזר על עצמו כל הזמן. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה, אם אתה יכול לקום לעלות, אתה לא עולה. עוד דומה, כאשר יראות בצדק שר הכוזרים. אז הוא מודה לו, אומר לו, אדוני, מצאת מקום חרפתי. באמת זה בעיה. אבל בעזרת השם, אנחנו רואים שעם ישראל כן עולה לארץ ישראל, ועוד יעלה לארץ ישראל, בין שהוא רוצה, בין שהוא לא רוצה, זה לא יעזור כבר. אנחנו במהלך בלתי הפיך, של קיבוץ גלויות ותחיית עם ישראל בעזרת השם.